וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. נתת שמה מים. אם כן, הכיור זה חלק מהמערכת שנקראת משכן. השאירו את זה, אנחנו רואים, השאירו את הכיור, דבר אחרון. כבר למדנו על כל החלקים של המשכן, והנה הכיור, דבר אחרון. מה עושים בכיור? תפילת ידיים. גם רגליים. בלי זה אי אפשר. אבל זה ניקיון. כשאדם נוטל ידיים, או רגליים, או טובל במקווה, או אדם, כל אדם, בשביל להגיע למדרגה של עבודת השם, קודם כל צריך להיטהר. סור מרע, ועשה טוב. הטהרה זה סור מרע. אחר כך, עשה טוב. לכן כתוב, ורחצו אהרון ובנה ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד, יחצו מים ולא ימותו, ובגשתם אל המזבח לשרת להכתיר אישי לאדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. והייתה להם חוק עולם, לא לזרוע לדורותם. בלי זה אי אפשר לעבוד בכלל בית המקדש. אז זה השאירו כפרט אחרון, שלדעת, יפה, הקמתם את המשכן, עכשיו צריך להתחיל לעבוד, תזכרו את העניין של הכיור, והיינו צריכים להתאר. אם לא, אם אתה אדם, הכהן, עובד בבית המקדש בלי טהרת ידיים ורגליים, אז הוא חייב מיתה. מה זה ידיים, מה זה רגליים? מה זה ידיים, אני מבין. מה רגליים? מה יש לרגליים? אז אומרים, זה בדרך הרמז. ידיים תמיד מרמז לנו על המעשים. רגליים מרמז לנו על ההרגלים. יש הרגלים. יש מעשים, יש הרגלים. תן לתאר גם את המעשים, גם את ההרגלים. מה שאדם, יש לו כל מיני הרגלים. כאלה ואחרים, צריך לתאר אותם. וגם את זה וגם זה. בוא נראה את רש"י. מה זה ועשו לי כיור? אומר רש"י, כיור כמין דוד גדולה ולה דדים אמריקים בפיהם מים. יש כאן את הציור, אני רואה. כן, ברזים כאלה. מה זה קנו? תרגומו בסיסי. בסיסי זה מושב מתוקן לכיור. שאלו אותי לא פעם, למה קוראים למכון מאיר, מכון מאיר? למה לא ישיבת מאיר? שם יפה גם שיבה, אבל זה לא מקרה שקוראים לזה מכון. זה למדנו מהכיור, מה הוא אומר, מה זה כיור? וקנו, מה זה קנו? מלשון כאן, כאן זה בסיס. מה זה מכון? זה נותן בסיס, זה כאן. נתן מכון מלשון כאן, השורש של המילה מכון זה כאן. נתת לו את, את היסודות, הבסיס. זאת אומרת, הכיור היה מורכב מהכיור עצמו, והיה הבסיס של המור. וקראו לבסיס הזה כאן, זה ככה, רש"י אומר, כאן. אז קודם כל, מה צריך? בסיס. אחר כך מה? על הבסיס בונים משהו. אבל זה דבר ראשון, כן. לרחצה מוסב על הכיור, כמובן. ובין המזבח, מזבח העולה שכתוב בו לפני פתח משכן אוהל מועד, והיה כיור משוך כימה ועומד כנגד אוויר שבין מזבח ומשכן, ואינו מפסיק על בינתיים משום שנאמר, ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד. כלומר, מזבח לפני אוהל מועד, ואין כיור לפני אוהל מועד. הכיצד משוך כימה כלפי דרום, כך שנויה בזבחים. דהיינו, מזבח צריך להיות מול המשכן, אבל הכיור שלו יהיה כאילו בין זה לזה ויפריד, אז משכו את זה קצת דרומה מזה, ואז ככה גם המזבח היה וגם הכיור היה בין המזבח, בין המזבח ובין המשכן, וזה לא יפריע, כן. את ידיהם ואת רגליהם, אומר רש"י, בבת אחת היה מקדש ידיו ורגליו. איך עושים את זה? איך אפשר לקדש בבת אחת, כן? איך עושים את זה? ומה אפשר? שמים את זה מתחת, את הידיים ואת הרגליים, בבת אחת. הניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית, וידו השמאלית על גבי השמאלית, ובצורה כזאת היה רוחץ את הידיים ואת הרגליים. יבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונחזרו הכהנים לעבודתם, בעזרת השם. אנחנו בפסחים, פרק ח', התחלנו פסחים לא במקרה, אמרנו, אולי נסיים את מסעות פסחים לפני פסח. אנחנו מתקרבים. פרק ח' משנה, סליחה, אנחנו פרק ט', הגענו כבר לפרק ט', פרק ט'. זה בדיוק מה שלמדנו היום, יש מה שנקרא פסח שני. פסח שני, כתוב על פסח, מה זה פסח שני? כתוב כאן, הוא מביא כאן הרב קהתי את המקור בתורה. איש איש, כי יהיה תמה לנפש, או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח להשם, בחודש השני, ב-14 יום, בין ארבעים יעשה אותו. דהיינו בחודש אייר. על מצוות, על מצות ומרורים יאכלו, וישירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, כי קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. זאת אומרת, מי שלא מקריב את הפסח, אז מסיבות בלתי מוצדקות כמובן, אז הוא חייב קראת, כן, קורבן פסח הוא חשוב מאוד, חיוני מאוד, כן, חשוב שלום שלא יקראת. מי שהיה תמה, אומרת המשנה, או בדרך רחוקה, הכוונה היא שהוא היה תמה מת, ב-י"ד, בניסן, דהיינו, בערב פסח, ולא יכול היה, בדרך רחוקה, לא יכול היה להגיע להקריב קורבן פסח, ולא עשה את הראשון, יעשה בשני. אז אומרים לו, טוב, תעשה ב-י"ד את ה... בייר את החודש החלט. אבל שגג או נאנס, שהוא שגג, יכול להיות שהוא שכח שזה פסח. הוא נאנס, היה לו איזה אונס אחר ולא עשה. ולא עשה את הראשון, יעשה את השני. כן, אדם כזה יכול לדחות את הפסח לפסח שני. אז אם כן אומרת המשנה, למה נאמר תמה או שהיה בדרך רחוקה? שיגיד שגג או נאנס וזהו. אלא שאלו פטורים מיקרת, ואלו חייבים בעיקרת. עכשיו, מה קורה לאדם שלא הקריב קורבן פסח שני? הוא שגג או נאנס? אז הוא אומר, מי ששגג ונאנס ולא עשה פסח שני, הוא חייב קרת, כאילו לא עשה פסח ראשון. אבל מי שהיה בדרך רחוקה, או שהיה תממת, ולא עשה פסח שני, הוא לא חייב קרת. ככה אומרת המשנה, כן. עולת ראייה. עולת ראייה. עולת ראייה. המילה הראשונה אמרנו בחיים, מה צריך להגיד בבוקר?
תודה.
הכרת הטוב. תודה, הכרת. תודה, תודה. להכיר, זה דבר ראשון. למה להכיר טוב? כי באמת טוב. כל היתר זה דמיונות. הכרת הטובה. אחר כך אומר, אני, מה זה אני? אני באמת של האדם הזה, הכרת הטובה. זה אני באמת של האדם. לפניך אמרנו מה זה? לפניך אנחנו נוכח השם. הקדוש ברוך הוא נוכח. כאן, נוכח, אומנם בשמיים, אבל גם בארץ הוא כאן. ואחרי לפניך בא מלך, המילה מלך. נכון? מה זה המילה מלך? להכיר שהשם מלך. ומלכותו בכל, משלה, הוא משל בכל. זה הדבר השלישי, הרביעי, המילה הרביעית. המילה החמישית שיהודי אומר בבוקר, חי. מלך, איזה מלך?
חי.
חי. לא איזה מלך, כאילו. מלך חי. מה זה המילה חי? זה מעניין אתכם. מי רוצה להיות כאן חי? אתה רוצה להיות חי? בוא תראה מה כתוב, מה זה חי. דווקא הבוקר ראיתי בין המקום כתוב, יש חי ויש חיים. מה ההבדל בין חי לחיים? חי זה דבר אחד, חיים זה הרבה, הרבה חיים. אז אומרים החכמים, מה זה חיים? חיי עולם הזה וחיי עולם הבא. חיים יודמם זה רצון רבים. יש חיים, אז יש, יש, יש חיים של העולם הזה, ויש חיים של העולם הבא. והחיים, כל החיים אנחנו מחוברים גם בחיים האלה וגם בחיים האלה. בוא נראה מה זה חיים. וואי, זה מסע שלם, מאמר שלם. מלך חי, הכוונה היא מקור החיים. הוא מקור החיים. כל מה שחי, מקורו בבורא. אוצר שיפת החיים כולם, החיים המוחלטים, אשר אי אפשר לסנם בשום סימון של חיים מורגלים. אנחנו רגעים, יש חי ויש מת. אז זה מצומצם, זה מוגבל, החיים שלנו הם מצומצמים ומוגבלים. אבל החי האלוקי זה חי בלי הגבלה. זה דבר מוחלט, זה דבר נצחי, זה דבר שכל הזמן קיים. הוא כל הזמן חי, לא כמו האדם להבדיל, היום הוא חי, מחר הוא לא חי. אתה הקדוש ברוך הוא, מתי הוא חי? בלילה הוא גם חי.
לעד.
גם כשאתה ישן הוא חי. גם כשאתה מתעורר הוא חי. כל מצב הוא חי. הוא לא נרדם בכלל. לא, לא, אני בדקתי, באמת, הוא לא נרדם. אנחנו יכולים להירדם, אבל הוא תמיד חי. כן. אי אפשר לסמנם בשום סימון של חיים מורגלים. כל יסוד תיאור החיים בכל היצורים הוא רק התנוצצות חיה. כל חי שלנו הוא רק איזה ניצוץ קטן של החיים האלוקיים. המהירה על התוכן המת ומאורתו. כמו שאדם הולך לישון, אז אומרים ששינה זה מיטה קטנה. כן, כאילו, אחד חלקי 60, אין מיטה קטנה. אדם הולך לישון, הוא מתעורר בבוקר כאן מתחייה. אבל שהקדוש ברוך הוא זה לא ככה, הוא כל הזמן חי. אבל החיים המוחלטים, האבסולוטיים, הקיימים, כן? החיים שבכל מקום שהם פוגשים, הם ממלאים הכל, אור חיים, הם מיוחדים רק למלך חי. ומלך חי הוא השם לבדו, שהממלכה היא כולה חיה. אנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, עם ממלכתו של הקדוש ברוך הוא. והוא כל הזמן מולך, כל הזמן הכל חי מכוחו של מלך חי. ששיפת החיים הבאה במקור החיים, אשר עמו היא שיפת מלכותו. אני רוצה להסביר מה זה המילה מקור. מקור זה מעיין. כאילו, אנחנו חיים בעולם שלא רואים את מקורו, פיזית לא רואים את מקורו. אבל אנחנו מאמינים שכל מה שנעשה בעולם יש לו מקור. והיינו, המקור הוא מקור אלוקי. זאת אומרת, אין מציאות בבריאה, בעולם, שהוא לא ממקורו. כן, לא רק שהקדוש ברוך הוא מצוי, אלא כל המציאות היא מקורו של הבורא. כן. אז זה נקרא מקור החיים. וכולה מצואה היא בחיים המקוריים, לשון מקור, הנובעים תמיד באין קץ ותכלית ממקור חסדי מלך חיים. זאת אומרת, צריך לצייר ציור שנבין את הדבר הזה, רק להמחיש לכם את הרעיון בעניין הזה. אנחנו רגילים לעולם סטטי. עולם עומד. הסטנדר, השולחן הזה עומד. אבל יש מימד בחיים, מימד רוחני כמובן, לא? בפיזיקה, גם בפיזיקה יש משהו מזה, שאין דבר בעולם שהוא לא עומד. אין דבר כזה. לא יודע אם למדתם פעם פיזיקה בבית ספר, אז יש שם אטומים, שמעתם על האטומים. אומרים, אני לא ראיתי את זה בעין מוחשית, שיש שם אלקטרונים, שכל הזמן בתנועה, כל בתנועה. אין דבר שהוא לא בתנועה, אפילו באטום. ואנחנו מורכבים לא רק מאטומים, אנחנו מורכבים, כולנו שייכים לאטומים. יש לי זכוכית מיקרוסקופ. מסתכל על הבן אדם, אני רואה אטומים, מיקרוסקופ, אטומים. יותר מזה, זה במיקרו. במקרו, בגדול, כדור הארץ מסתובב. הוא גם בתנועה, אז כולנו בתנועה, כל הזמן. וכל גרמי השמיים מסתובבים. אז זאת אומרת, אין לך, לא רק, גם במיקרו, וגם במקרו, גם בקטן וגם בגדול, אין לך דבר שהוא לא מסתובב. שהוא לא בתנועה. אז זה כבר הפילוסופים הגיעו הקדמונים למסקנה הזאת ואמרו, הכל שוטף. הכל בתנועה, הכל זורם, יש ביטוי כזה, הכל זורם, הכל בתנועה. זה נכון. ובאה התורה ולומר אותנו, לא רק שהכל בתנועה, אלא כל מה שקיים בעולם הוא שואף. זאת אומרת, יש מגמה, יש תכלית לכל התנועה האדירה הזאת, שבכל הבריאה כולה יש מטרה, יש תכלית, יש מגמה. הגילוי של המגמה הזאת, שאדם מגלה אותה בעיני נשמתו, הוא רואה זרם אדיר, הוא רואה את המגמה הזאת בכל פרט, בכל עץ, בכל בית, בכל מכונית, בכל אדם. כל דבר בעצם הוא מגלה את המגמה הפנימית האלוקית הזאת, וזה מה שהוא אומר, זה שוטף, זה מעיין בלתי פוסק, שכל הזמן זורם ושוטף, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. למה המשל דומה? לברז, אני לא יודע אם שמתם לב, כשאתם פותחים את הברז, כל רגע טיפה חדשה. שמתם לב?
שוב, תפתפי בבד.
מה, לא שמתם לב? לא, הטיפה שיצאה היא כבר לא הטיפה שתבוא אחריה. נכון או לא?
נראה אותו דבר.
למרות שזה נראה אותו דבר.
זה לא אותה טיפה, זה לא
אותה טיפה. זאת אומרת, העין החומרית שלנו, זה נראה לנו אותו דבר הכל. אבל העין הנשמתית שלנו אומרת, לא, כל טיפה היא אחרת. כל רגע הוא אחר בעולם. כל שעה, כל שנה, הכל זה מתחדש, הכל מתחדש. גילוי הדבר הזה לעיני רוחנו, על זה מדבר כאן הרב, הוא אומר שזה דבר, כולה מצויה היא בחיים המקוריים, הנובעים תמיד, כמו אותו ברז, שכל הזמן מתחדש. באין קץ ותכלית ממקור חסדי מלך חיים. כל המשכת ממלכה היא עניין משולל מן החיים מצד עצמו, מה שנמשך ונעשה על ידי אחרים. והמעשה בעצמו אינו מקושר בשפעו עם, עם המסדר והמפקד. אין אותו, זאת אומרת, כל מעשה שאתה לא רואה איך שהוא מחובר למקור, למפקד, למסדר, אין בו בעצמו תוכן של חיים ממלכתיים. זאת אומרת, כל מעשה שהוא לא מתחבר אל המקור, אז אין בו כבכל אלוקות. כן? אבל הגדולה האלוקית המחיה את כל חיי העולמים. אדם מרגיש בפקיחת עיניו שהיא ממלכה חיה כולה, ומלך הכבוד אשר אליו ההודעה מתפרצת, הוא לבדו חי בתור מלך, מנהיג הממלכה החיה, דרך אגב גם עכשיו, שאין עימה שום חשכת מוות. מלך חי, כל הזמן הוא חי, כי הכל שם ועתיד לשוב להיות מתענג על השם במקור החיים, והשקפת העתיד מתבלטת בהופעת ההווה הפתאומי בראשית התברכות, משום ברק החיים, אשר האדם חש בצאתו מקבלי השינה המלאים בהמת מוות אל אור החיים. אז לכן כל בוקר האדם כאילו קם לתחייה מחדש, פתאום מגלה איזה עולם, מותק של עולם, הוא כמה טוב, איזה יופי, איזה יופי. רגע, יש לי בעיות. הנה, כבר טלפון.
השמש זורחת, השמש זורחת. זה גם נוסח.